עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם תחנה בזמן.
הבית של החיילים, גלי צהל.
תחנה בזמן, יואב גינאי מארח באולפן.
ערב טוב לכם, האורחת שלי הערב בתחנה בזמן נולדה ברחובות ב-1976, כילדה צעירה משלושת ילדיהם של הוריה, חיים, יליד עיראק, ופרינסס, ילידת איראן. בסוף בית הספר היסודי עברה עם המשפחה שלה לארצות הברית, אבל כעבור חצי שנה שבה המשפחה לרחובות, שם היא למדה בתיכון דשליט. ב-94 התגייסה לגלי צהל ושרתה בתחנה כקריינית. המשיכה לעבוד ברצף בתחנה גם לאחר שחרורה למעשה עד היום. בין השאר היא שימשה כקריינית חדשות, הגישה תוכניות שונות בהן התוכנית אשת חיל, בגלגלץ את רצועת סוף שבוע רגוע ואת אוטונומי. ב-2005, במסגרת שיתוף פעולה בין גלץ לעמותת גדולים מהחיים, היא ליוותה טיול של ילדים חולי סרטן ללונדון וליורו דיסני. שם גם פגשה את מי שיהיה עתיד להיות בעלה. בסוף 2006 מונתה לתפקיד ראש מחלקת הקריינים בגלי צהל, תפקיד שאותו מילאה עצתה, לחופשת לידה, 2008. ב-2013 היא החלה להגיש את קולה של אמא, אחת מתוכניות הדגל של התחנה, וכשלוש שנים לאחר מכן, ב-2016, היא החלה להגיש לצד אביב לוי את התוכנית יהיה בסדר. במהלך השנים היא גם כתבה טור שבועי בידיעות אחרונות ושימשה כקריינית במסגרת שידורי הטלוויזיה החינוכית. כמו כן, קולה משמש גם את מערכת הכריזה של שירותי בריאות כללית. מאז שנת 2015 קולה מלווה טקסי יום העצמאות המתקיימים מדי שנה בהר הרצל. היא בעלת תואר ראשון בבלשנות אנגלית ולימודים ספרדיים ולטינו-אמריקאים באוניברסיטה העברית. היא נשואה לאנטוני ליון, מתכנת מחשבים. יש להם ארבעה ילדים, אסף, נדב, יואב ויעל, והם מתגוררים במזכרת בתיה. ערב טוב לך נעמי רביע.
ערב טוב.
אני מבין שזה גם רביע, נכון?
שזה אביב בערבית.
כן, שזה אביב. בואי נחזור לילדה נעמי ברחובות. אז היו איזה חלומות כאלה ואחרים לדבר ברדיו? היה איזשהו קשר למדיום הזה?
לא. החלומות היו משחק. החלומות האלה נגוזו מאוד מאוד מהר. בעיקר מביישנות.
אבל שיחקת קצת על...
לא, זה הכל היה בעולם פנימי.
היה חלומות.
הייתה במה מאוד גדולה ומפוארת בראש.
אוקיי.
הכל בפנים, הכל בתוך הראש.
באיזשהו שלב אתם נוסעים לארצות הברית.
נכון.
ויש לי תחושה, אני לא יודע, שזה היה מהלך או פרק מאוד מאוד משמעותי בחיים שלך.
שלא לומר טראומטי, ממש.
ספרי.
אמא שלי עלתה לארץ, הגיעה לכאן בתור תיירת ב-68. כל משפחתה נשארה בטהרן. הקימה משפחה, שלושה ילדים, 10 שנים אחר כך, אנחנו כל הזמן היינו על הקו. עוד היו טיסות של אל על, תל אביב, טהרן, היו יחסים מאוד מאוד טובים בתקופת השעה.
את זוכרת?
מה פתאום? הייתי בת שנתיים.
אוקיי.
ואז ב-79, כשקרתה המהפכה, כל המשפחה של אמא שלי הגרה כפליטים, הגיעו ביקשו מקלט מדיני בארצות הברית. ואז פתאום המרחק של הנסיעה של אמא שלי למשפחה שלה, יותר מוכפל המרחק הזה. במקום לנסוע תל אביב איראן 3 שעות, זה היה תל אביב ניו יורק, 11 שעות, טיסות הרבה יותר יקרות. המרחק הזה באיזשהו שלב הכריע אותה, ופשוט עברנו כולנו, כל המשפחה, הופ לשם. לאחים הגדולים שלי זה היה יותר קל. אחד בדיוק סיים תיכון, אז זה היה פשוט דחה את השירות שלו בינתיים בשנה. השני נכנס לכיתה י' א' יחד עם עוד חברים, ואני התחלתי חטיבת ביניים בארצות הברית. זו תקופה איומה לכל ילד. גיל 12-13.
גיל ההתבגרות. אפילו לא יודעת מי את.
בדיוק.
בגיל הזה את מנסה לחפש את עצמך, ואז את פתאום...
ועוד לעשות את זה בשפה זרה, בארץ זרה. אמנם ידעתי אנגלית יותר טוב מכל ישראלי ממוצע, אבל הרבה פחות טוב מאמריקאי ממוצע.
כן.
כל הלימודים באנגלית, הכל בשפה שוטפת, בכתיב מחובר. מי למד בכלל כתב מחובר בבית הספר בישראל? לא היה לי מושג מה המורה כתבה על הלוח. היה נורא. לא עבר יום בלי בכי. ברחתי את היום שבו ההורים שלי החליטו לחזור, פשוט כי לאבא שלי היה קר. חזרנו, כן. כי לאירה, כי היה קר.
את הולכת לתיכון, ברחובות.
נכון.
ואני מבין קבלה שלך לגלץ גם כן הייתה די מקרית, אפשר לומר.
מאוד מקרית, כן. מאוד מקרית. אני מרגע שחזרנו לארץ, התחברתי, זאת אומרת, חברתית לא הסתדרתי כל כך. המפלט שלי היה במוזיקה. חפרתי, חקרתי, בדקתי, שמעתי, האזנתי, עבדתי בכל עבודה אפשרית, כולל חלוקת עיתונים ובשווארמיה המקומית, כדי לחסוך כסף לקנות דיסקים. וקלטות, עוד לא היו מספיק דיסקים, זה היה בעיקר קלטות. למדתי כמה שיותר מוזיקה מכל הכיוונים האפשריים, ובתקופה של הגיוס שלי, צהל הגיע לבתי הספר עם הציונים הטובים ביותר, לבקש בעצם המלצות למועמדים פוטנציאליים לשירות בתחנה. ומכיוון שרכזת השכבה שלנו הייתה מאוד סוציאליסטית, היא אמרה, אני לא יכולה להצרק על 10 אנשים, היא תלתה. כרזה באמצע המסדרון, כל מי שרוצה להיות כתב, עורך, מפיק, שדרן, עורך מוזיקלי, שיבוא להירשם אצלי. ראיתי
ואת ראית הטייטל, עורך מוזיקלי?
בדיוק. צמד המילים האלה הדליק לי את העיניים.
כן.
וזו הפעם הראשונה שהפגנתי אומץ בחיי, והלכתי וביקשתי ממנה להירשם, היא אומרת, תשמעי, יש כבר 40 ילדים. ויצא ממני משפט שבחיים לא חשבתי שיצא ממני. אז יהיו 41. לא יודעת מאיפה בא אומץ, אז יהיו 41. כולנו עברנו את המבחן, את המבחן המיון הראשוני, ואז כשהגענו למבחני הכל אמרתי, טוב, את זה אני לא אעבור, כי יש לי קול של קרפדה. לכל הבנות החמודות יש קולות כאלה, ורק לי יש קול כזה. זה קרפדה. זה לא קול של אישה. ואני זוכרת שכשניגשתי למבחני הכל, כל האורים והתומים של הקריינות בארץ ישבו שם. אורלי עניב, ואלי ישראלי, ודן כנר, ונועם אבירם, ואני רעדתי. רעדתי שם, כולם רועדים. וברגע שפתחתי את הפה, נפערו להם העיניים. אמרתי, מה, אני עד כדי כך גרועה? שנפערו להם העיניים?
האוזליים נפערו להם.
גם.
משום שלא הבנת שיש לך איכויות בקול שלך, שאת קוראת לו קרפדה, שהן הכי רדיופוניות שיכולות להיות.
אני אגיד לך מה, אני פשוט ניסיתי לחכות את ה... מלכה שלי באותה תקופה.
שהיא?
מיכל ניב, זכרונה לברכה. אני ניסיתי, זאת אומרת, אמרו לי לקרוא חדשות, קראתי חדשות בכל כזה, כי חשבתי שזה מה ש... כי זכרתי את דליה מזולו ואת כל קרייניות, כל ישראל, זה מה שניסיתי לעשות. ואז כשאמרו לי, טוב, תדמייני שעכשיו 3 בלילה, ואת צריכה לשדר תוכנית של 3 בלילה, מיד נמחתי בשתי אוקטבות, ואז נפערו להם העיניים.
נפערו להם העיניים, כן. ונזקפו האוזניים. זמן לשיר ראשון, לבחירתך.
שיר ראשון.
הנה עורכת מוזיקלית.
תשמע.
כמו שהיה חלומך.
כן, כיאה לעצמי, לא הכנתי את השירים מראש. כי זו
לא הכינות.
לא הכינותי מראש, כיאה לעצמי, כי הפרעת קשב וריכוז לפרצוף. זו אני. אבל אחד השירים שבאמת גרמו לי להגיע לכאן, היה אחד השירים של הפסקת 10 בערב, של מיכל ניב. חיפשתי אותו במשך שנים. ומי שעזר לי למצוא אותו, היה כמובן קואמי, אייל פרידמן, שיבדל לחיים ארוכים וגדולים. הלהקה נקראת The Blue Nile, גיליתי את זה בדיעבד, השיר נקרא Automobile Noise. הקול של הזמר כל כך הזכיר לי דייוויד בואי, שבמשך שנים הייתי בטוחה שזה הוא, אבל זה לא. אז זה הראשון.
בואו נשמע. I know. All right, I cry.
exit signs and subway trains.
ביקשת לדבר עם קוואמי, והוא על הקו. שלום לך.
שלום, שלום.
כפרה לך.
כפרה עלייך.
נשמה.
טוב, עכשיו שמענו שיר שבזכותך בעצם נעמי השמיע אותו. נכון, נעמי?
באמת?
כן, נעמי סגרה מעגל שנפתח בגיל 14, 15, ורק בשנה שעברה קוואמי סגר לי אותו.
אז ספרי לו מה שמענו.
דיברנו על איך הגעתי לגלץ ולמה, וכמובן שאחת הסיבות הגדולות היא מיכל ניב, על הרחמה. ושנה שעברה הייתה לי קלטת של שירים, כמה קלטות של שירים שהקלטתי.
אני מתחיל להבין מה מדובר.
שירים שמה?
שירים שהקלטתי מהרדיו. עכשיו, בעזות מצח, אמרתי, אני לא רוצה את ההפרעות של הקריינים ברקע, אז הקלטתי רק את השירים ולא את השמות. אז ככה שנשארתי עם אסופה מאוד גדולה של שירים שאני מאוד מאוד אוהבת, ואין לי מושג מי הם ומה הם. ושנה שעברה, במלות 20 שנה למותה של מיכל ניב, הגעגועים גברו, דגתי את הקלטות, העברתי לקוואמי, אמרתי, כפרה עליך? תעשה לי סדר. תגיד לי מה אני מפספסת פה. ובאמת הוא אמר לי מה השמות, 20 שנה לא הצלחתי למצוא את זה, מדובר באוטומוביל נויז של הבלו נייל. כן.
איזה שיר, איזה להקה.
ממש.
אז בעצם חלומה של נעמי היה להיות עורכת מוזיקלית כשהגיעה לכאן, כי ההתעניינות שלה בתור נערה הייתה במוזיקה, ואת כל חסכונותיה היא הוציאה על דיסקים, והיא ביקשה לדבר איתך עכשיו, כאן, בתוכנית, אז תסבירי למה.
כי כשהגעתי לפה ורציתי להיות עורכת מוזיקלית, אמרו לי, לא, 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 כל אחד בתפקיד שלו, יש עורך אחד במחזור, קריינים במקומה מונח, אבל אתם לא יכולים לערוך מוזיקה. Mm-hmm. אמרת, אבל הייתי מועמדת, מה לעשות שמי שעמד לידי היה אסף תלמודי, והוא אסף תלמודי, כאילו בוא, ואי אפשר להתחרות בזה. אבל תנו לי. איכשהו נכנסתי בדלת האחורית, כן ערכתי מוזיקה, אבל זה ישמע לך מוזר לשמוע את זה, קוואמי. נורא חששתי לדבר איתו, כי הוא היה כזה ידען.
עם תלמודי?
אתה!
איתי?
כן.
איתי חששתי לדבר?
תמיד.
אוי,
אתה מבין? כאילו זה, כן. יש, היו ביישנים ממך בשירות הצבאי. כן.
כן. קוואמי, הלו אייל פרידמן, ספר קצת על נעמי רביע שלך.
הייתי בכלל בנוף שלך כשהייתי חיילת? ממש, לא נראה לי.
אני ממש זוכר את המפגש הראשון שלנו בתקליטייה.
די.
כן, 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 אני זוכר אני לא יכול לומר שאני זוכר למה הקשבת כשנפגשנו, אבל אני ממש זוכר אותך יושבת בתקליטייה, לרוב המאזינות והמאזינים זה לא יגיד שום דבר, אבל אם נכנסים בתקליטייה ישנה, ממשיכים ישר, עוברים את הדלת הגדולה ופונים שמאלה מהדיסקים, אז שם את אפשר.
איפה שהיו הפסי קול והאיטיז.
בדיוק מאחוריי. ליד החדר של עמליה רוזן.
נכון.
ופשוט זוכר שזרחת מאושר.
גרתי בתקליטייה.
ממש זוכר אותך כמישהי שכל כך שמחה ומלאת הכרה במקום שהיא הגיעה אליו.
כילדה בחנות צעצועים.
ממש, ממש.
זה משהו שמאוד מאוד הזדהיתי איתו מהרגע הראשון, כי גם אני הייתי ככה. זאת אומרת, גם בשבילי להגיע לגלי צהל היה חלום הילדות שלי, וזה הדבר שכיוונתי את עצמי אליו, וממש לא ידעתי מה אני אעשה בחיי אם אני לא אגיע לגלת. וסופר הזדהיתי איתך עם המקום הזה, ומתתי עלייך מההתחלה. היה, זאת אומרת, אני לא זוכר, אני מודה, עד כמה השאיפות שלך לעריכה מוזיקלית היו גדולות, אבל אני זוכר שכקריינית היה בך משהו שונה מהמקום שגלי צהל כיוונה אליו באותה תקופה, וזו הייתה שמחת חיים. זאת אומרת, היה בך משהו שהיה מהזן העילי של ההגשה, ולא מהזן המוריד או הקורקטי, וזה היה ממש יוצא דופן בעיניי בנוף. ואני חושב ש... זאת אומרת, רק הלכת והשתבחת מרגע לרגע כל הזמן בדבר הזה שאת עושה.
די, תמשיך. שזה, זה מוזר, כי החוויה שלי הייתה הפוכה לגמרי. ככל ששידרתי החוצה את כל השמחה והעיזוז, ככה בפנים הכל היה הרבה יותר אפל.
באמת?
ממש אפל, ממש ממש אפל.
ולמה זה?
לא מצאתי את מקומי פה. פשוט לא מצאתי את מקומי. הייתה איזה נקודה אחרי כמה חודשים שאמרתי, די לסבול, תפסיקי לחזור הביתה בוכה כל יום, כי כולם שונים כל כך ממך. ואמרתי, או שאת קורסת, או שאת מגדלת מרפקים.
את יכולה לדייק את התחושות האלה ממה זה נבע?
זה מקום, בתקופה שלי עוד היו הרבה ילדים של. לא בגלל שהביאו אותם בגלל שהם ילדים של, אלא כי ידעו שאין הרבה זמן להכשרה. ההכשרה צריכה להיות מאוד מאוד קצרה. ומי שמכיר את זה מהבית, יוכשר הרבה יותר מהר.
כלומר, תקופה, המיתוג הגלציה הוא הצפוני, הטיפה מתנשא, לזה את מתכוונת?
כן, תל אביב רמת שרון.
תל אביב זו רמת שרון.
רמת אוקיי. שרון שכותבים אותה בצדיק עם שפיץ, כן? לא רמת כן, השרון, כן. אלא רמת שרון.
רמת שרון.
כן, כזה. מגיעה ילדה משעריים עם שם שאף אחד לא יודע להגות, מה אני קשורה? אני רוצה להיות פה, אבל אני לא שייכת לאף אחד. לא שייכת לשום דבר, בשום צורה. וכולם דיברו כאן צינית שוטפת, ולא ידעתי לדבר צינית.
וואו.
ממש. זה ההתחלה הייתה מאוד 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 קשה, עד שבהחלטה מודעת אמרתי, תגדלי מרפקים או שטיפלי.
ואכן גידלת.
וגידלתי מרפקים, וגידלתי כן. אור של פיל. כשהגעתי לכאן, אתה יודע למה הוא לא זוכר? מה, את המפגש הראשון בינינו? כי לא דיברתי.
למה?
לא דיברתי. פשוט לא דיברתי. הייתי קריינית שלא דיברה. לא הצלחתי לסיים משפט.
זה אני זוכר. זאת אומרת, אני זוכר כבר שהמפגש ההוא היה מאוד לבבי, והוא היה מפגש של שיחה, וזוכר?
כי זה היה על מוזיקה. מוזיקה זה יוצא דופן. כשמדברים על מוזיקה, אני... לשלשת של ציונים.
זה באמת, באמת מחמיר לב התחושה הזאת, ומהרגע שהחלטת ככה לגדל מרפקים, הכל השתנה מבחינתך?
כן, התחיל להשתנות. כי שיחקתי את המשחק. פשוט שיחקתי את המשחק. בבית הייתי משהו אחר, פה הייתי משהו אחר. אבל מי שתמיד היה, עמד בפני עצמו, ולא נפל לאף נישה ולאף העמדת פנים שהייתה פה, זה קוואמי.
טוב, תודה רבה.
תמיד היה המודל שלי לחיקוי.
קוואמי, תודה רבה לך.
תודה רבה רבה.
תמיד היית המודל שלי לחיקוי, כפרה לך. תמיד.
לחייך, נעמי.
להתראות, תודה.
ביי.
מלא אהבה.
ועכשיו, נעמי, אני רוצה להחזיר אותך ל-2005. וזו שנה מאוד מאוד משמעותית מבחינתך.
כן.
נכון?
נכון.
ולצורך העניין הזה אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את אבי בנייהו. שלום אבי.
אלן.
שלום המפקד.
אלן. איזה כיף, 70 שנה הזדקנו.
אביסלה.
בדיוק. אז תשמע, אתה דמות, מעבר לזה שהיית מפקד נפלא וזכור לטוב, מבחינת נעמי וחיי האישיים, תשמע, אתה היית ממש המוציא והמביא.
שמע, אני ממש זוכר את זה. אני זוכר שפנו להם איזה עמותה. חוץ מזה שהייתה קריינית מעולה וראש מחלקת קריינים מצוינת, לא רק בניהול, אלא גם בדוגמה אישית, עם ההגייה והחטא והעין המדהימים שלה. אני שלחתי אותה ללוות משלחת של ילדים.
גדולים מהחיים.
גדולים מהחיים, נכון.
עכשיו, זה עוד היה פיצוי, זה עוד היה פיצוי על נסיעה פחות מוצלחת שהייתה שנתיים קודם.
כן.
לאן?
זה היה מלכת המדבר.
נכון.
שלח אותי לתאילנד, על היום הראשון עשינו תאונה עם פינוי לבית חולים, בלאגנים.
אל תזכירי את זה שהפרקליט הצבאי הראשי לא יעמיד אותי לדין בדיעבד, ששלחתי
לשם עיתונאים. היום אין סיכוי.
אבל שלחנו באמת למלכת המדבר לפחות 3 פעמים, ופעם אחת את נעמי.
נכון.
אני לא יודע אם זה היה פיצוי, זה היה כנראה דבחה משם לא רע, גם במצבי משבר, אז שלחנו אותה עם גדולים מהחיים, והיא חזרה גם עם כתבות מצוינות וגם עם בעל, נדמה לי.
זהו, ספרי את הסיפור.
אז זהו, שבהתחלה שאבי אמר לי, סעי, אמרתי לו, תעזוב אותי באמא שלך, מה אני צריכה עכשיו לנסוע עם 10 ימים, שבוע שלם, 10 ימים, עם ילדים שברון לב.
זה קשה, זה קשה, זה מיטה נפשי כבד מאוד.
מאוד, אבל הוא ידע שאני אצליח לעמוד בזה. הוא אמר לי, אם יש מישהי שיכולה לעשות את זה טוב, זה עצי. אז נסעתי. ואז במטוס בדרך לשם, כולנו היינו לבושים בחולצות של העמותה. בא אליי איזה יהודי בריטי נחמד עם כיפה. מי אתם? מה אתם? מה זה החולצות האלה? מה? דיברנו, התעניינו. ספוילר, לא בא לי. דיברנו וכולי, שמרנו על קשר, החלפנו טלפונים. בקיץ חזרתי שוב ללונדון, כי זה הפעם הראשונה שלי בלונדון. זה פתח לי את התיאבון, חזרתי עם חברה, ואז אמר, טוב, אולי תבואי אלינו לארוחת שבת. אמרתי, מי זה אלינו? מי זה אלינו? אומר, אני גר עם בן דודה שלי. טוב, נו, בסדר. הגענו לשם ערב לפני, לבדוק שבאמת יש את כל הדברים שצריך בשביל ארוחת שבת. רמז, לא היו. אני יושבת על הספה, פתאום נכנס איזה איש גבוה בחליפה עם פרצוף זועף. מי את ומה את עושה אצלי על הספה בבית? אמרתי, היי, אני האורחת שלך למחר. אה, טוב, בסדר. לימים אותו זועף נהיה בעלי.
יפה. כן. טוב.
אז יש לנו מניה שם.
לגמרי, יש מניה, יש מצווה, כמו שאומרים.
וכמה שאבי היה עסוק בערב חתונתי, לא ויתרתי לו. אמרתי לו, רסמן ענק, אתה מגיע.
ברור.
אתה היוזם. אתה היוזם של החתונה הזו, אתה בא. לגמרי.
אתה יודע,
לדעתי כבר הייתי דובר צהל, נכון?
זה היה ב-2007.
לא, אז הייתי דובר צהל כבר. כן. איזה חודש?
מאי.
מאי, אז עוד הייתי, זה ממש...
זה היה בשלהי. זה היה בשלהי.
בשלהי, 6 שנים מרתקות בגלי צהל, ועכשיו, אתה יודע, את מזכירה כמה גלי צהל תרמה גם לעמותות כאלה ותורמת, זה יותר חשוב ממלכת המדבר.
נכון.
ואני בטוח שלא רק בא לקחת משם, אלא גם תובנות לחיים וקשר עד היום עם העמותה הזאת.
ברור, ברור.
כן, כן.
כולנו עוד בקשר.
אתה יודע, אבי, נעמי סיפרה לפני כן, הזכרת את החטא והעין על זה שהיא בעצם הגיעה לכאן מה שקוראים היום פריפריה, והרגישה מאוד מאוד קשה בתקופה הראשונה שלה, כאן בתוך התחנה המאוד מאוד צפונית.
נכון.
אז היא הייתה.
כן.
אז היא הייתה. אבי תיקן את זה.
אני עשיתי מאמצים ענקים, אתן לך דוגמאות, יום אחד הודיעו לי שמדריכים מישהי מהקורס שהיא מאחרת כל יום ראשון, קראו לה שני. היא מאחרת, היא שמה פס, היא מאחרת והיא לא מגיעה בזמן. קראתי לה לשני, לא השארתי את ההדרכה. היא אומרת לי, אבי, אני גר בקצרין, אין לי דודה בתל אביב ואין לי סבתא בתל אביב, אין לי איפה לישון. אני יוצאת ב5 בבוקר מקצרין, מגיעה לטבריה, נוסף מטבריה מגיעה לתל אביב, אני לא יכולה להגיע לפה ב9. אז הבנתי שאנחנו על ציר בנקט והקורס, אני מקווה שעד היום מתחיל ב-12 ביום ראשון. ועוד המון המון מקרים כאלה שאני יודע מה, לא רוצה להיכנס לשמות, שבאמת עשינו ניסיון לתיקון גדול, ואני שמח שמפקדי גלי צהל שבאו אחריי המשיכו עם הדבר הזה, וגלי צהל היום בהחלט שונה בפרופיל האנושי שלה. אני זוכר שקראנו תיגר, כל שנה היו משדרים את חגיגות יום העצמאות מכיכר רבין. אמרתי לו, השנה יהיה מכיכר קריית מלאכי. וראש העיר היה בשוק, אמר לי, עד עכשיו הגיעו לפה נהדות של גלי צהל מהרצח. זה המון המון עבודה וחשיבות ענקית, כי אני ראיתי את עצמי תמיד, לא רק מפקד גלי צהל והעורך הראשי והמנכ״ל, אלא גם מנהל בית הספר הלאומי הממלכתי לתקשורת, למרות שאף אחד לא מינה אותי לזה, ויש לך בגלי צהל אחריות שילוחית לעבר כל התקשורת הישראלית, שמורכבת לא מעט מגלי צהל. ואני שמח שנומי היא כזאת, ואני גם שמח שהיא נשארה בגלי צהל.
כמוני כמוך.
הרבה תודה.
תודה לכם ולחיי 70 השנים הבאות.
אמן.
להתראות.
ביי.
הגיע הזמן לשמוע אותך, איך את נשמעת בתחילת הדרך, 1996.
לא שונה בהרבה מהיום.
מהדורת חדשות.
לא שונה בהרבה מהיום. 12:30 בגלי צהל, באולפן נעמי רביע עם עדכון החדשות. כלי התקשורת בלבנון מדווחים כי נפגעים מתקיפת מסוקי חיל האוויר לפני הצהריים בבירות, מפונים לבתי החולים בעיר. מספר הנפגעים וזהותם לא נמסר. כלי התקשורת הלבנוניים מדווחים כי את התקיפה בבירות ביצעו מסוקים מדגם אפאצ'י שבאו מכיוון הים. עוד נמסר כי ספינה של חיל הים הישראלי ירתה פגזים לעבר בירות מן הים. נמל התעופה הבינלאומי של בירות נסגר עקב פעילות צהל שם. בכמה ניווחים נמסר כי תקיפת המסוקים הייתה באזור שבו מתגורר המנהיג הרוחני של החיזבאללה.
כן, תשמעי,
זה היה במהירות 1.5?
לא יודע, אבל אם אנחנו שומעים את זה, מצאנו גם את הדיווח שלך, יומן מסע, מתוך אותו מסע שהביא גם את אהבת חייך, גדולים מהחיים 2005.
יומני היקר, הבוס שלי התקשר אליי היום ושאל אותי אם אני רוצה לנסוע עם קבוצת ילדים לפריז ולונדון. חשבתי בראש, איזה מין שאלה, ברור שכן, מי לא היה קופץ על ההצעה תוך 2.5? ואז הוא המשיך לספר והנחית את המכה. תקשיבי, זה לא סתם קבוצת ילדים, זה טיול של עמותת גדולים מהחיים, מכירה? השם צלצל לי מוכר, אבל לא הייתי בטוחה במה מדובר. זו עמותה למען ילדים חולי סרטן. הנה הקאץ'. מצד אחד, עוד לא יצא לי להיות לא בפריז ולא בלונדון, אז בטח שבא לי לנסוע. מצד שני, מה לי ולילדים? ועוד חולי סרטן. בחיים לא נתקלתי באחד חוץ מפרסומות בטלוויזיה, וגם אז זו הייתה אילוסטרציה. איך אני אתמודד עם זה? אמרתי לו שאחזיר לו תשובה תוך חצי שעה. שני טלפונים קצרים, לאימא ולחברה הכי טובה כמובן, שכנעו אותי שאין דבר יותר טוב מלהכניס אותי, המתחמקת הסדרתית מכל דבר שקשור לילדים ו/או מחלות, לפרופורציה. הסכמתי. הביאו לי את הטלפון של סער, רכז הפרויקטים של העמותה. לפני שהספקתי בכלל להתקשר אליו, הוא התקשר אליי. קבענו פגישה במשרדים של העמותה יומיים אחרי. נראה מה יהיה בפגישה.
זה היומן כזה ששידרת בעקבות המסע.
נכון.
ותשמעי, זה היה כאן בקריינות שלך איזשהו סוג של מקצב מאוד עכשווי דווקא. אני חושב שזה היה מין משהו כזה שנשמע כאילו היה יכול להיות משודר היום.
מבחינתי 2005 זה היום, תשמע, זה כולך 15 שנה זה כלום, זה אנחנו עדיין במילניום הנוכחי.
נכון, אבל הדברים נורא משתנים מהר, ואת יודעת, בואי נדבר קצת על קולה של אימא, תוכנית שאת מגישה בכל שישי בבוקר, ונדבר על זה מיד אחרי שנשמע את טקס חילופי המגישים של התוכנית, עודד מנשה מפנה את מקומו לנעמי רביע.
טוב, אז אני רוצה להכיר לכם את הגברת המקסימה שלוקחת את השרביט ממני, ובעצם מי שבא, אתם תפגשו אותה כאן בקולה של אמא. אני חושב שזכיתם לקבל את נעמי רביע, המגישה החדשה של קולה של אמא.
אני מצטנעת.
לא, אבל זה נכון, תשמעו, אני מכיר את נעמי רביע ואני שומע אותה ברדיו, עכשיו לקבל אותה ביום שישי בין 11-12, לדעתי זה שדרוג לכל אם בישראל.
אתה יכול לבוא גם בשבוע הבא לעוד כמה מחמות.
אני אבוא, אבל זהו שאני כבר לא בא יותר, אבל אני אמשיך להקשיב, ואני אשמע אותך בעזרת השם, ואני, אין, תדעי לך שתמיד ייקח משהו מליבי, משהו בתוכי, יהיה קשור לקולה של אמא. אחר כך הרבה שנים שאני עושה את זה, זה יהיה מוזר לקום בבוקר ביום שישי, ולא להדליק את האוטו ולנסוע לכאן לגלי צהל.
אז אתה מרשה לי לקחת את הכיסא שלך לשנייה, ולשאול אותך על השנים שהגשת בו, 4 שנים.
אתה רוצה שנחליף? לא, לא צריך להחליף פיזית, ככה באופן כללי, את אומרת.
כן.
טוב, ומאז באמת את ממשיכה את התוכנית הזו. תוכנית
שנה תשיעית.
שנה תשיעית כבר, תוכנית מאוד מאוד ותיקה. אני זוכר שהתחילה התוכנית הזאת.
חגגנו לפני
בעולם...
שנה ממשהו את חגיגות ה-40 שלה.
40, וואו. כן. את יודעת, שהתוכנית הזאת התחילה, העולם היה אחר.
נכון.
נכון, לא היו פלאפונים, לא היה אינטרנט.
לא היו טלפונים בבתים.
וקושי היו מכשירי רדיו לדעתי, טרנזיסטורים כאלה, שבהם ודרכם האימהות או ההורים תקשרו עם הילדים נכון. שבשטח.
רוב השיחות שהיו אז, זה היה... היו קוראים לאימא, לטלפון הציבורי שבקיוסק של בפלאפיליה, כי הילד התקשר בדיוק מ... לבנון,
בדיוק,
או משהו
בדיוק,
כזה.
ואז באמת הרדיו שימש איזה כלי תקשורת מאוד מאוד חיוני בעניין הזה, וסוף סוף היה אפשר לשמוע את קולה של אימא.
נכון.
קרוב קרוב. ואני חושב שמה שאת עשית בשנים האחרונות, בעצם הצלחת להצמיע את התוכנית הזאת גם בעצם במה שקורה, הרבה יותר מקולה של אימא.
אתה יודע שאני האימא הראשונה שהגישה את קולה של אימא?
באמת?
כן.
וואו.
לאורך השנה, אני האימא הראשונה שהגישה את קולה של אימא.
מעניין.
אני חושבת, אני די בטוחה שכשאורלי מיכאלי הגישה, היא עדיין לא הייתה אימא, יכול להיות שאני טועה, אבל אני די בטוחה שכן.
אני שומע את התוכנית הזאת, ואני רואה, וככה נפעם מהאמפתיה הגדולה שלך, לכל סוגי האימהות, ולכל סוגי המרואיינים בתוכנית הזאת. אגב, זה לא רק אימהות, זה לפעמים גם אבות, לפעמים את גם פותחת את זה לסוג של סיפורים, מפה ומשם. איך עובדים על התוכנית הזאת 2021?
אופי התוכנית היום הוא שונה ממה שהיה פעם. פעם ההורים היו מתקשרים, האימהות, אבות היו מתקשרים לאולפן, והי הופ, יאללה, תעלה לשידור ותספר לנו מי הילד שלך. היום אנחנו עושים את זה כבר אחרת, אנחנו מביאים את הסיפורים מראש. מחפשים את הסיפורים המעניינים שקשורים לאירועים בשנה. לפעמים יותר, דברים יותר שטותיים, לפעמים דברים הרבה יותר רציניים וכבדי משקל. אבל תמיד מביאים את הסיפורים המרגשים, את הסיפורים המעניינים, את מה שאנשים יקבלו ממנו השראה להלאה. כנה לגבי הניידות, הרי רק לפני כ-20 שנה התחילו לצאת עם ניידות שידור אל החיילים שבשטח.
כן.
שבוע שעבר, ביום שישי האחרון, הייתה התרגשות רבתי באולפן, כי לראשונה אחרי שנה, עם כל הסגרים, סוף סוף יצאה שוב ניידת ראשונה אל השטח. אנחנו פשוט קפצנו והשתוללנו.
לא ידעתם את נפשכם.
ממש,
תגידי,
ממש.
תגידי, שיחה אחת ככה שנצרבה בליבך, ואת אומרת, זאת הייתה השיחה שגרמה לי להבין כמה התכונית הזאת חשובה?
אין ספור. אין ספור. יש המון, המון, המון. אבל נבחר דווקא במשהו אחר, לא שיחה עם הורי. יש לנו גם פינות בתוכנית. אחת הפינות נקראת תווים בקנה, שזה בעצם חיילים שבחרו בשירות משמעותי בצבא, למרות שבקלות יכלו להיות מוזיקאים, או לא להתגייס בגלל המוזיקה וכו'. והיה חייל אחד, צעיר וחמוד מאוד מאוד, שאיבד את אמו שנה לפני. הוא שר רפר. זה לא משהו שאתה חושב שאתה תתרגש ממנו יותר מדי. וכשהוא שר את השיר שהוא כתב על אמא שלו, שכל כך הרבה רגשות היו מעורבים בשיר הזה, פשוט לא הפסקתי לדמוע. פשוט לא הפסקתי. היה לי מאוד קשה להמשיך את הרעיונות בתוכנית אחרי השיחה איתו. ממש.
אז אולי נשמע את השיר הזה.
אמא היית פה, אם רק היית פה, אמא היית בהכרה מחייכת מחבקת אותי כמו פעם, תראי אני שוב בוכה, נראה לי השתגעתי לבד בדד בעולם, מקום מושלם הזה נפגעתי, מתגעגע, לא מוצא את עצמי, נהייתי אפס, דבר עם הקיר בחדר המבולגן שלי מחכה לנס, תמת סיוט אני לא תופס וכבר חודשים עברו, אני לא הגעתי לשום מקום וכל כך הרבה דברים קרו, נסה להסביר לקרובים שלך שכל יום אתה חושב להתאבד, נסה להסביר להם שאתה לא מוצא את עצמך וזה כבר כבד, נסה להסביר להם שאתה מתגעגע לתחושת הסובה שלי מחבקת בחינה וחכמה שטוב לה, שוב אני מוצא עצמי מדבר עם הציצים, עם קירות עם גדים זרוקים, דמעות על הסדינים מפסיק לבכות, ואז פתאום ממשיך מוציא את כל המילים, אני מתגעגע, אני לבד וכל כך רע לי אלוהים, שוב אני מוצא את עצמי מדבר עם הציצים, עם קירות עם גדים זרוקים, דמעות על הסדינים מפסיק לבכות, ואז פתאום ממשיך מוציא את כל המילים, אני מתגעגע, אני לבד וכל כך רע לי אלוהים. אמא היית פה, הכל היה שונה, הייתי פונה לטוב עצמי, בונה והיה לי מענה, כי את נתת לי את הכוח ובלעדייך אני חלש, הלוויה שנלחמה הביאה את האושר על מגע שאני רוצה, רק דבר אחד, לא כסף, לא בריאות, את מה שלקחו ממני והשאירו חשק למות, זאת המציאות, אני קלוש עבור כל המחשב דמעות שאני מסתכל, כמה טוב היה, כמה נלחמת, כמה קרבות, כמה שעות, כמה בתי חולים, כמה נשארת חזק לעד, באותו לילה עד 5 בבוקר החזקתי לך את היד, שהייתי אף 3 שעות ישנתי כולי דמעות והתעוררתי למציאות בלידי הדבר היקר לי מכל, שוב אני מוצא את עצמי מדבר עם הציצים, עם קירות עם גדים זרוקים, דמעות על הסדינים מפסיק לבכות, ואז פתאום ממשיך מוציא את כל המילים, אני מתגעגע, אני לבד וכל כך רע לי אלוהים, שוב אני מוצא את עצמי מדבר עם הציצים, עם קירות עם גדים זרוקים, דמעות על הסדינים מפסיק לבכות, ואז פתאום ממשיך מוציא את כל המילים, אני מתגעגע, אני לבד וכל כך רע לי אלוהים. אמי הייתה פה, הייתי כותב רק שרים שמחים, הייתי משקיע בעצמים, שתנה מפיק את הלקחים, שלושה אחים שמסרבים לשכוח בקושי מחייכים, ואם זה נקרא חיים, אז למה משפחת לחם מרגישים מתים? ולך תסביר להם שבסופו של דבר יהיה טוב, ולך תסביר להם שיש להם עוד סיכוי שוב לאהוב, ולך תסביר להם שהיא שומעת את הבכי שלך כל יום, ולך תסביר להם שאת חלש לגמרי באפיסת כוחות, ולך תסביר להם למה אתה עצוב או מתעצבן, שאתה מתגעגע, שאתה לבד, שרע לך את זה, תסביר להם. שוב אני מוצא את עצמי מדבר עם הציצים, עם קירות, עם גדים זרוקים, דמעות על הסדינים, מפסיק לבכות, ואז פתאום ממשיך מוציא את כל המילים, אני מתגעגע, אני לבד וכל כך רע לי אלוהים. שוב אני מוצא את עצמי מדבר עם הציצים, עם קירות, גדים זרוקים, דמעות על הסדינים, מפסיק לבכות, ואז פתאום ממשיך מוציא את כל המילים, אני מתגעגע, אני לבד וכל כך רע לי אלוהים.
את יודעת, מי ששומע את התוכניות שלך, לומד קצת עלייך ועל משפחתך.
המון, המון. בעיקר מי ששומע תהיה בסדר.
נכון, נכון. ואת מקפידה להציג גם את ילדייך וגם את הבעיות שיש להם.
להם אין בעיות. לי יש בעיות, הם הבעיות שלי, להם אין שום בעיות.
לגמרי, נכון. וזו הייתה החלטה מושכלת, או שזה בא ככה תוך כדי, אמרת וואלה אני אספר מה קורה לי בבית, אולי זה יעזור? כי בטח. בדרך כלל יש איזה, הרבה מאוד מקרים, סוג של דיסטנס בין המשדר לבין חייו הפרטיים.
ככל שיש הפרדה יותר גדולה מהאישיות האמיתית וממה שאתה באמת לבין המאזינים שלך, ככה אין אותנטיות בשידור. רק אם אתה מי שאתה באמת, אתה יכול להעביר את השידור שלך כמו שאתה רוצה שהוא יהיה.
וביה בסדר, שאגב, בעיניי זו אחת התוכניות הכי חשובות והכי ציבוריות, שמשודרות בגלי צהל, שבאמת עוזרות למאזינות ומאזינים לפתור בעיות, גם פרוצדורליות, גם בירוקרטיות, גם אחרות. דווקא כאן, החשיפה שלך יוצרת קרבה.
בדיוק. בדיוק. זו הסיבה. כי כשאתה מדבר עם, כשאדם שותח את צרותיו בפניך, הוא יוצא מנקודת הנחה שאין לך מושג על מה הוא מדבר, ואתה לא תוכל להזדהות ולא תוכל להבין. אבל כשאתה מראה לו שאתה יודע, ואתה מכיר, ואתה מזדהה, ואתה מבין, הרבה יותר קל לו להרגיש לא לבד. כי הרי בבסיסה של התוכנית, התלונות שמגיעות אלינו, הם של אנשים שמרגישים לבד מול מערכת ענקית בירוקרטית, שאמורה להיות באדם, ובעצם נגדם. אז אנחנו כאן כדי להגיד, אתם לא לבד.
בואי נשמע קטע מתוך התוכנית הזאת, מ-2017, כשהכותרת היא, אין סייעות לילדים עם צרכים מיוחדים בירוחם.
אנחנו פנינו דרך אגב חלק מההורים לקופות חולים, גם המועצה ניסתה לעזור לנו לקדם תורים, אבל אז אתה מחכה בתור, וזה לוקח זמן, ומקבלים רק 12 טיפולים.
שבמקרה כזה, למשל, אם יודעים שאתם אמורים לקבל את המענה בגן, באופן תיאורטי, כשאתם מקבלים את המענה בגן, אתם לא מקבלים אותו בקופת חולים. אבל אם כרגע נוצר איזה מצב חירום, אז אין איזשהו סוג של קידום בתור בקופות חולים, כדי שבכל זאת יקבלו את הדבר, את ההמשכיות?
אוטומטית אין שום דבר. המועצה בירוחם ניסתה לעזור לנו לקדם את התורות בירוחם.
מול קופות החולים.
כן, לא מול קופת חולים, מול המרכז לגיל הרך בירוחם, שנותן לנו, שיש להם מטפלים. מול קופת חולים אנחנו צריכים לפעול.
והמרכז לגיל הרך בעצם הוא שייך למועצה?
הוא שייך לירוחם, כן, הוא דרך המועצה, לא ידעתי אם הוא דרך המועצה, הוא מופעל פרטית ועובדים פה דרך קופת חולים.
כן, דוגמה אחת מיני רבות לניסיון לסייע בנושאים כאלה שאני מניח שליבך נפתח באופן אישי. למקרים מהסוג הזה.
זה גם מאוד עוזר האמת בהכנה לקראת התוכנית, בגלל שאני מכירה בדיוק את כל התקלות שעלולות לקרות בכל העניין שקשור לילדים עם צרכים מיוחדים ונפתולי המערכת, אז זה מאוד עוזר גם בהכנה ובהבנה של מה המקרה שעומד לפנינו.
כמעט ילדת באולפן, נעמי רביע.
פעמיים.
איך זה קורה?
איך זה קורה? קודם כל בלידה ראשונה, כשאין לך מושג מה, איזה סוג כאבים הם צירי לידה, אז את כמעט יולדת באולפן. גם שזה היה, זה היה בשבוע מאוד מוקדם, זה עוד היה בחודש שמיני.
כן.
וכאב לי, אבל לא יודעת, חשבתי שככה זה אמור לכאוב, כי יש בשפת ה... כל מה שקשור להריונות וזה, יש מה שנקרא צירי ברקסטון היקס, משמע צירים מדומים שאמורים לקרות בחודש, בחודש מיני. חשבתי שזה זה. ואז אמרתי, טוב, נלך לבדוק את זה. אז נסענו ככה, איך שאנחנו, לאיכילוב, ובעלי אומר לי, את רוצה שאני אנהג? לא, לא. זה ירגיע אותי אם אני אנהג. אני אתרכז בנהיגה ולא ב, לא בכאבים, אז אני אנהג. הגענו לאיכילוב, באנו לבדיקה, והמעלית אומרת לי, חמודה, את כבר בלידה פעילה. אמרתי לה, מה זאת אומרת? ואתי, את יוצאת עם פה עוד כמה שעות עם תינוק. אמרתי לה, אבל אני בשבוע 35, מה את רוצה מאמא שלי? די, אני הולכת. לא, לא, את יולדת. קשרתי לאמא שלי, אמרתי לה, שמעת? אני בחדר לידה. תגובתה, נורמי, אני עכשיו סיימתי יום עבודה ארוך. תעזבי אותי, אין לי כוח לשטויות שלך, קליק.
פרינסס.
כן. קשרתי לה עוד פעם. אני לא צוחקת. ואז היא נכנסה להיסטריה.
אה, באמת?
כן. בסוף היא הגיעה. גם זה סיפור משעשע לכשעצמו. אמרתי לה, תביא כל מיני דברים, תביא את כל מה שצריך. כי לא יודעת, אין לי כלום פה. אז היא באה עם נעלי בית. וזהו.
טוב, קולך נשמע באמת, גם כמו שאמרנו, בכל מיני מערכות טלפוניות אפשר להתקל בך, וגם...
אוי, אם הייתי רק מקבלת 10 אגורות על כל פעם שהיו שולחים לי הודעה. אגורה אפילו, נחזיר חזרה את האגורה רק כדי שאקבל אחת כזו, על כל פעם שאומרים לי, אולי תקליטי לי את המספר הבא שלי בתור שאני אכנס את... לא, אני לא יכולה!
כן, תגידי,
ולטובת, רגע, אתה יודע מה? לטובת מאזיננו שאנחנו נעשה להם עכשיו mind blowing כזה, אז אם אתם נכנסים לקופת חולים, כל קופת חולים, או כל בית חולים, או לדואר, או לרשות האוכלוסין, ואתם שומעים ברקע מספר,
כן.
אז זאת אני.
זאת את, כן, וואו, וואו, נעמי רביע. ולא רק שם, אגב, גם ביום העצמאות.
נכון.
את בטקס הדלקת המשואות, שומעים את קולך. אולי נשמע קטע?
או איך התגעגעתי לטקס הזה.
בריצור המלואה משתתפים 120 חיילים מצטייני הנשיא השנה.
וואו, תשמעי, את רבת כישרונות. כאן את ככה...
אני כבר סמל כישרונות.
את כבר סמל כישרונות.
פתיחה מטופפת, סליחה.
אני שומע את האנגלית שלך בתקסים האלה ואני פשוט נפעם. והיום סיפרתי שאת יכולה לדבר אנגלית בכל מבטא מכל מקום.
אל תכריח אותי עכשיו, די.
למה לא?
נו,
למה די, לא?
כי זה כבל עם ועולם.
נתחיל עם האמריקאי.
האמריקאי. טוב, זה כולם שומעים בטקס נכון, יום העצמאות. כן.
את בחרת באמריקאי, לא בבריטי.
ביקשו ממני.
כן.
כי זה מה שביקשו.
אני מבין שכשפגשת את בעלך באנגליה, הוא לא האמין שאת לא לונדונית.
הוא לא האמין.
באמת?
הוא בטוח שאני עובדת
כן,
על השני.
כן, מה אמרת לו למשל?
סתם, זה היה שיחת חולין של...
למשל.
לא יודעת, אין איזשהו משני, אין לי קצת עכשיו...
לא יודע, נעים עוד להכיר אותך, אני מתאהבת בך, אני לא יודע מה...
די, הוא התאהב ראשון.
אוקיי, אוקיי.
אני מנסה למצוא אותם איזשהו משפט עכשיו בשלוף.
To be or not to be? To be or not to be?
That is the question. It's an immortal question.
כן. טוב.
Have I succeeded? Have I passed the test? Did I pass the test?
תגידי, מאיפה זה בא?
מיכולות המשחק הבלתי נלאות שלי שלא מימשתי אותן מעולן.
ואני מבין שאת גם שרה.
בעוונותיי, כן.
אתה לא תלכי, לא על הקריירה הזאת של התיאטרון ולא על המוזיקה.
לא, אם הייתי עושה את זה, הייתי עושה את זה מזמן, אבל החשש מחשיפת יתר הוא כל כך גדול, שאתה יכול להבין למה בחרתי דווקא במים הזה, שלא רואים אותי.
אין כמו המדיום הזה.
אין כמו המדיום הזה.
לגמרי. ותובנות שצמחו לך רוב חייך עד כאן בגלי צהל.
בהחלט רוב חיי.
תגידי, יש לך איזה חלום בתחום הרדיו להגשים כאן, לעשות?
אף פעם לא חשבתי, אף פעם לא עצרתי לחשוב על חלומות. אף פעם לא עצרתי לחשוב מה החלום שלי. פשוט המשכתי.
כלומר, המציאות הולידה אותם, תוך כדי.
כן. רק בדיעבד אחרי שקיבלתי, שעשיתי משהו, הבנתי שזה היה החלום שלי. כמו יהיה בסדר, למשל.
נעמי רביע, שיר לסיום, על פי בחירתך?
יש להקה שהייתה מאוד גדולה בשנות ה-80 במנצ'סטר של אז, שנקראת הסטון רוזז. הסולן שלהם זייפן בלתי נלאה, אבל באלבומים הוא הצליח לשיר כמו שצריך. ומהאלבום הראשון שלהם יש שיר שנקרא I Wanna Be Adored. שזה בעצם תמיד רציתי להיות נערצת, אבל השארתי את זה קבור מאוד 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 מתחת לה, מתחת להכל.
אני רוצה להיות נערץ או נערצת. עם זה אנחנו נסיים. נור אבי, היה כיף.
תודה, גם לי.
להראות אותך כאן בתחנה בזמן. אספר לכם שהמפיקות שלנו הם אמליה נוימן ותמר ליברמן, והטכנאי הוא יאלי הראל. אפשר לשמוע את התוכנית הזאת ביישומון ובאתר של גלי צהל באינטרנט, וגם בספוטיפיי. לי קוראים יואב גינאי. שבת שלום. להתראות.
ביי ביי.
גלי צהל כבר 70 שנה.
על פי נתוני הרלב"ד, מתחילת השנה נהרגו כ-30 הולכי רגל בתאונות דרכים, עלייה של כ-65% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. חזרנו לשגרה, בואו נחזיר את השפיות גם לכבישים. חוצים את הכביש רק במעבר חצייה ורק באור ירוק. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
שלום, כאן טלי ליפקין שחק. כמה קרובה באמת איראן לפצצה? האם חיסול רבי מחבלים תורם למלחמה בטרור? ואיך תשמור ישראל על העליונות האווירית המוחלטת שלה בשמי המזרח התיכון? ברצועת הביטחון אנחנו מדברים עם מומחי צבא, ביטחון, אסטרטגיה וטכנולוגיה על נושאים אלה ואחרים. ראשון עד רביעי, 7:30 בערב ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל.
בכל מוצאי שבת, רבית הכט מדברת עם אנשי רוח, סופרים, פוליטיקאים ועוד על הקריירה, החיים האישיים והרגעים שהם יזכרו לעד. והשבוע, הפרופסור איריס רחמימוב, בשיחה על טרנסג'נדריות ושינוי מגדר.
אנחנו אחת הקהילות היותר מוחלשות בישראל. קולגה שאמר לי, מה שאת עושה עכשיו זה הדבר הכי גרוע שמישהו יכול לעשות לילדים שלו.
רבית הכט מדברת עם, מחר, 21:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל.
גלי צהל מציגה 40 שנה לארבע אחרי הצהריים. אלבום כפול עם מיטב השירים היפים מתוכנית הרדיו האהובה ארבע אחרי הצהריים. 40 שירים בלתי נשכחים משנות ה-60, ה-70 וה-80. ארבע אחרי הצהריים, המתנה שלכם לחג, עכשיו בחנויות המוסיקה והספרים.
מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.